אנחנו מתחילים. אנחנו בעצם התחלנו סוגיית ארץ ישראל. הנקודה הראשונה שבה אנחנו עוסקים היא אותו החשבון שאנחנו עושים כלפי עם, שעשינו כלפי עם ישראל, אותו דבר כלפי ארץ ישראל. זאת אומרת, כמו שביחס לעם ישראל יש שתי בחינות, יש בחינה אחת שהיא המהות, התכונה, האופי, קראנו לזה כנסת ישראל. הממד השני, הבחינה השנייה, זה סדר ההופעה של המהות במציאות, קראנו לזה עם ישראל. ויש פערים בין המהות לבין ההופעה במציאות, יש סיבות ויש דרכי השלמה, כמו שדיברנו. אותו דבר בדיוק ביחס לארץ ישראל. כלומר, גם בארץ ישראל יש מהות, שעוד נראה מהי, ויש סדר הופעה במציאות, ויש פערים, ואנחנו נצטרך, ואנחנו נזדקק להשלים את הפערים האלה. זה התפקיד שלנו. ובעצם אמרנו יותר מזה אפילו, שכשאנחנו אומרים את המילה ישראל, הערך הנקרא על פי התורה ישראל, זה בעצם שני הצדדים של אותו מטבע שנקראים עם וארץ. אז הייתי אומר, כמשל, זה בעצם שניים שהם ארבע. מצד אחד יש כנסת עם ישראל, ויש כנסת ארץ ישראל, ומצד שני יש עם ישראל בפועל וארץ ישראל בפועל, והחיבור בין שניהם, אז אם החיבור הוא שלם, כנסת ישראל עם כנסת ארץ ישראל, זה נקרא גאולה שלמה, ואם החיבור הוא חלקי, אז זה נקרא התחלת דגאולה, אמצעית דגאולה, עד גאולה שלמה. בסדר? אז אנחנו בעצם התחלנו לראות פעם שעברה את שתי בחינותיה של ארץ ישראל, שביחס לבחינה הראשונה, שהיא הבחינה הרוחנית, שהיא קדושת ארץ ישראל, שעוד ננסה להגדיר אותה, כלומר, מה המשמעות של הקדושה הזאת, נראה בהמשך. אבל יש בארץ ישראל, יש באדמה הזאת כפשוטו, יש קדושה באדמה, ואברהם אבינו כשהוא הובטח בפעם הראשונה לגבי ארץ ישראל, היה צריך לעשות קניין ביחס לממד הרוחני הזה של ארץ ישראל. היות ומדובר על הממד הרוחני, אז הוא לא היה צריך לעשות קניין מעשי, כי הקניין, הבחינה היא בחינה רוחנית, אז אופי היחס, אופי הקשר הוא צריך להיות רוחני, וזה בא לידי ביטוי בראייה שאברהם אבינו צובה לראות את ארץ ישראל. סיין עיניך וראה, כי את כל הארץ אשר אתה רואה. והקניין המהותי הזה, שהוא בעצם הקניין הרוחני, השייכות לממד הרוחני של ארץ ישראל, הקניין הזה הוא מוחלט וטוטלי, הוא עד עולם. כמו שכנסת ישראל, כלומר כנסת עם ישראל, האבא שבבן לא בטל לעולם, כך גם קדושת ארץ ישראל, והיחס שלנו לארץ ישראל, אותה קדושה, לא בטל לעולם. ולכן לך אתננה, ולזרעך עד עולם. זה הממד הקדושתי, הרוחני של ארץ ישראל. אבל יש בארץ ישראל ממד שני, שזה הממד החומרי, כלומר, כמו שיש אבא בבן בעם, כך יש בן בבן, ואנחנו צריכים לגלות בפועל את אותה הקדושה על ידי מציאות מעשית, שנראה בהמשך שזה מצוות יישוב ארץ ישראל, נראה את הגבולות שלה, את הגדרים שלה, מה זה אומר. וכמו שלא תמיד הבן שבבן מגלה את האבא שבבן ביחס לעם, ככה גם הבן שבבן שבארץ, אם אפשר לומר, לא מתגלה באופן קבוע כפי שאבא שבבן, ולכן לגבי הממד המעשי החומרי, היה צריך לעשות פעולה קניינית מעשית, קום יתהלך בארץ, וההליכה הזאת, כמו שהתורה אומרת, קום יתהלך בארץ לאורכה ולרוחבה, כי לך אתננה, ולא נאמר ולזרעך עד עולם. כי ביחס לממד החומרי, אז יש תקופות היסטוריות שבהם עם ישראל מגלה את מה שצריך לגלות, ויש תקופות היסטוריות שבהם הוא לא מגלה. בכל אופן, אם כן, אם אני מסכם, יוצא שבארץ ישראל יש שתי בחינות, ממילא הקשר שלנו לארץ ישראל הוא קשר כפול, יש בחינה רוחנית, ממילא היחס שלנו רוחני, יש בחינה חומרית, ממילא היחס שלנו הוא חומרי. זה ככה מאוד בגדול מה שהתחלנו לברר ביום חמישי. בסדר רבותיי? דרך הפסוקים בפרק י' ג' במקור אחד והפירוש של הכלי יקר, והוספנו עוד מה שהוספנו. טוב, עכשיו כדי להבין את זה קצת יותר עמוק, אז יש לפנינו פסקה מספר 4. פסקה מספר 4 מספר ממעייני הישועה של הרב חרל"פ, שהפסקה הזאת נקראת, הפרק הזה נקרא ארץ ישראל שבחזון והנגלית לעין. כלומר, יש שתי בחינות בארץ ישראל. ארץ ישראל נקרא לה החזונית, וארץ ישראל הגלויה. בסדר? דף 20, דף 37, עמוד 37, דף 15, מקור 4 בצד שמאל. בסדר? אז היום קצת יותר נעמיק ונחדד את הפתיחה הזאת, שכמו שבעם ישראל יש שתי בחינות, כך בארץ ישראל יש שתי בחינות. בואו נתחיל. ההסתכלות הרזית יודעת היטב, כי כל מה שנגלה לעין אינו אלא הקצה האחרון שבמעלה. ואילו מה שלא נגלה לעין בשר, הוא הרבה יותר מזה לעין שיעור וגבול, והוא כפל כפליים לתושייה וברכה. נקרא עוד טיפה. ומאחר שכל מה שלא נתגשם, זה ג' שם, ומאחר שכל מה שלא נתגשם בעולם הזה, נשאר בצוויון קודשו כמו שהוא במרומים, לכן כל אלו אשר קרבת אלוקים יחפצון, וזכו להביט על כל דבר ודבר בהסתכלות רזית, ראויים אמה שתצלח עליהם רוח השיר מלמעלה, זה קשור לשיר השירים, נעזוב כרגע שהיא כולו אמת, קודש קודשים להשם. ומתוך זה, מתעלה גם החלק, גם החלק שנתגשם בעולם העשייה ונראה לעין בשר, ואף הוא נחלץ מחומריותו וגשמיותו, והיה גם הוא קודש להשם. זה באופן עקרוני. עכשיו ביחס לנושא שלנו ארץ ישראל. בחינה הזאת מתגלמת בעיקר ביחס לארץ ישראל, ארץ הנבואה. כל מי שרוח הסוד אופפת אותו ומרחפת עליו, חש ומרגיש בנשגבות ערכה של ארץ ישראל. וכי הגביל שהוא החלק הנסתר שבה, המקיף את האותיות, גדול הרבה לאין שיעור וערך מן האותיות עצמן. נקרא עוד טיפה. וכאשר מתעורים בלעת קודש לדעת ולהשיג את החלק הנעלם שמקופל בגביל וגומרים עליו את העלל, הרי אז גם הגילויים המתגלים באותיות מתנערים מאפרם וקמים וניצבים להיות מנצחים בעוז גושתם ותפארתם, ומלא הארץ דעה את השם, לשעות רוח נבואה על כל המשב בה, וכל העין מזדקחת ומתעלה, וגם מה שנעלם עיני בשר, אף הוא נראה עין בעין, כי עין בעין נראו בשוב השם ציון. טוב, בואו נתחיל. יש שני מבטים על המציאות. יש מבט גלוי, ויש מבט, נקרא לזה סמוי, מבט פנימי ומבט חיצוני. ההסתכלות הרזית יודעת היטב. כשאדם מתחיל להתרגל להסתכל בעיניים סודיות, בעיניים רזיות, הוא לא מתרשם רק ממה שהוא רואה בעיני הבשר, אלא הוא מבין בעיני השכל, ובעיקר בעיני הנשמה. אז, תכף נראה, קורה משהו. אבל קודם כל, רק כדי לחדד את הנקודה הזאת, אפשר לקבל רגע את התנך? פה, הנה כאן יש תנך. מי שיש לפניו חומש בראשית עם רשי, יכול לעזור לו. בתחילת פרשת וירא, בהתחלה, רק אני רוצה לחדד רגע את הראייה, שיש שני סוגי ראייה. אז בתחילת פרשת וירא כתוב כך. וירא אליו השם בלוני ממרא, והוא יושב פתח אוהל ככל היום, כחום היום. כן, אברהם אבינו עבר ברית מילה, והקדוש ברוך הוא נראה אליו, והוא יושב, אברהם אבינו, פתח אוהל כחום היום. ואז הפסוק הבא, פרק י"ח, פסוק ב'. וישא עיניו, על אברהם אבינו מדובר כמובן, וירא, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו, וירא, וירוץ לקראתם מפתח האוהל, וישתחו ארצה. שואל רש"י, במקום, למה כתוב פעמיים וירא? מהו וירא וירא? זה לשונו. וישא עיניו וירא, רואה, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו, וירא, וירוץ לקראתם. מה מוסיף הוירא השני על הוירא הראשון? מה היה כתוב? וישא עיניו וירא, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו, וירוץ לקראתם. למה צריך להגיד פעמיים וירא? אומר רש"י, הראשון כפשוטו, כלומר, רגע נצייר ציור, אברהם אבינו יושב בפתח האוהל, הוא רואה פתאום מרחוק, נגיד מרחק 100 מטר, שלושה אנשים. אז וישא עיניו וירא, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו, הוא רואה פיזית, מראה טכני, שלושה אנשים עומדים. ניצבים עליו, הכוונה, עומדים. במרחק 100 מטר. טוב, עכשיו הוא רואה פתאום, הוא שם לב, שהם עומדים. למה הם לא ממשיכים ללכת לקראתו? אומר רש"י, הראייה הראשונה, ראייה חושית, עיני בשר, ראה שלושה אנשים עומדים. הראייה השנייה, לשון הבנה. אומר רש"י, נסתכל, הבין שהם לא רוצים להטריחו, ולכן הם עומדים ולא הלכו לקראתו, כי הם לא רוצים להטריח אותו אחרי ברית המילה. אז הוא ראה שהם לא רוצים להטריח אותו, אז אומר רש"י, קדם הוא ורץ לקראתם. אם כן, הוויר הראשון זה עיני החוש, עיני הבשר. הוויר השני זה עיני השכל, עיני החוכמה, עיני ההבנה. אם כן, וירא, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו, ואז הוא הבין עוד פעם, וירא השני, שהם לא רוצים להטריח אותו, רץ לקראתם, אתם לא באים אליי, אני בא לקראתכם. אז וירא, וירוץ לקראתם מפתח האוהל, וישתחו ארצה. זאת אומרת, מה למדנו מכאן? שיש שני סוגי ראייה. יש ראייה שהיא ראיית החוש, ויש ראייה שהיא ראייה יותר פנימית. כאן מדובר למשל ראייה שהיא הבנה שכלית. יש ראייה שהיא למעלה מהבנה שכלית, נקרא לזה ראייה אלוקית, תביעת עין וכו'. בכל אופן, כשאנחנו מדברים על ראייה, יש שתי מדרגות בראייה. יש ראייה שהיא ראייה טבעית, חושית, נקרא לזה פיזית, טכנית, ויש ראייה שהיא ראייה יותר פנימית. היא ראייה שמבינה, היא ראייה ששייכת לאיזה ממד אלוהי וכו'. זה הדרך. אז אותו דבר כאן, ההסתכלות הרזית יודעת היטב. כשאנחנו מתבוננים, לא רק בעיניים חושיות, אלא בעיניים יותר פנימיות, עיניים יותר סודיות. אז אנחנו מגלים שיש מדרגה שהעין לא רואה. אני רוצה רגע לתת דוגמה. בסדר? יש ביטוי כזה שנקרא קצה הקרחון. נכון? עכשיו, למה זה נקרא קצה הקרחון? כי החלק של הקרח שנמצא מעל פני הים, מעל פני המים, הוא, יכול להיות שאני לא מדייק, נראה שפחות או יותר זה הכיוון, שמינית, כך אומרים, מכמות הקרח, מגודל הקרח שנמצא מתחת לפני הים, מתחת לפני המים. לכן זה נקרא הקצה של הקרחון. אז בממד הכמותי, מתוך 8 שמיניות, משהו כזה פלוס מינוס, יש סך הכל שמינית שהיא נגלית לעין החיצונית. היא מעל פני המים. אבל יש 7 שמיניות שמתחת לפני המים. לכן זה נקרא קצה הקרחון, כי זה באמת הקצה של הקרחון. זה חלק מאוד קטן, שמינית או שביעית, אני לא זוכר בדיוק, מסך הקרחון. עכשיו, זה ברמה הכמותית. ברמה הכמותית יש קרחון גדול, 8 שמיניות, ועיניים שירות רק שמינית אחת. שהחלק הזה הוא מעל פני המים. אבל אם אנחנו עכשיו נעבור מממד של כמות לממד של איכות, אז זה לא רק שאני רואה את הקצה של הקרחון, לא רק שהעיניים החושיות רואות את הקצה הכמותי, אלא העיניים החושיות גם רואות את הקצה האיכותי. זאת אומרת, ההכרה, ההסתכלות הרזית יודעת, שמה שלא רואים לעין כל בשר, מה שהעין הבשרית החושית לא רואה, מצד המהות שלו, לא רק מצד הגודל הכמותי שלו, כמו פה בדוגמה קצה הקרחון, מצד המהות, התוכן וכו', הוא הרבה למעלה מאשר מה שכן רואים. בואו נדבר רגע על זה בצורה אחרת, וכבר הזכרנו את זה בהקשר אחר. הנשמה של האדם היא אינסופית. כשהנשמה של האדם, שכל אחד מאיתנו, מתגלה דרך פעולה גופנית מסוימת, אז חזק וברוך שהפעולה הגופנית הזאת מגלה את הנשמה, יפה מאוד, אבל הגילוי של החלק, הממד הגופני הספציפי הזה, של אותה נשמה העליונה אינסופית, הגילוי הזה הוא חלק קטן מאוד, א' ברמה הכמותית של הנשמה, ובטח בממד האיכותי של הנשמה. יוצא כאן הפוך על הפוך, כמו אני קורא את זה בפנים, הפוך על הפוך, שככל שיש פחות ביטוי חיצוני, יש יותר תוכן ומהות פנימית. כי הממד החיצוני לא צבע את המהות הפנימית לפי הצבע שלו, כמו שדיברנו על זה באחד השיעורים. אז ההסתכלות הרזית יודעת היטב, כי כל מה שנגלה על העין, אינו אלא הקצה האחרון שבמעלה, מצד המהות, מצד התכונה, מצד הממד האלוהי שבמעלה הזאת. ואילו מה שלא נגלה לעין בשר, הוא הרבה יותר מזה לעין שיעור וגבול. בסדר, כן, אולי ניתן אולי דוגמה פשוטה. אחד, חולם לצאת עם מישהי, להתחתן איתה. בסדר, אז כאילו כל מה שזה בשלב החלומות והחזיונות וכו', זה נראה איזה מושלם כזה. נו, ונגיד שהם נפגשו. ונגיד אפילו שהתחתנו. מה הוא מגלה? שזה לא בדיוק כמו שהוא חשב. דרך אגב, גם היא חשבה עליך אותו דבר. זה בסדר. זה דו סיטרי. זאת אומרת, תמיד החיזיון, המדרגה, הייתי אומר, הרוחנית מצד עצמה, היא הרבה למעלה מאשר ההתגשמות שלה במציאות. בסדר? כלומר, הייתי אומר, אפילו בצורה יותר עמוקה, זה איזשהו סוג של פער מובנה בין המהות לבין סדר ההופעה במציאות. תמיד המהות היא תהיה הרבה למעלה מאשר מה שהיא מופיעה במציאות, כי שהמציאות מגלה ממד מסוים במהות, זה חלק מסוים, זה ממד מסוים, אבל זה לא המהות עצמה. בסדר? לכן מה שלא נגלה לעין בשר, הוא הרבה יותר מזה ממה שכן נגלה לעין, לעין שיעור וגבול, לא רק ברמת הכמות, בעיקר ברמת האיכות, המהות, והוא כפל כפליים לתושייה וברכה. לכן המסקנה של ההבנה הזאת, ומאחר שכל מה שלא נתגשם בעולם הזה, כל מה שלא קיבל את הצבע שלו, את ההופעה שלו, בעולם שלנו, הוא לא ירד ממהותו האלוהית הטהורה והצלולה ללבושים כאלה ואחרים, לכלים כאלה ואחרים בעולם שלנו, ומאחר שכל מה שלא נתגשם בעולם הזה, נשאר בצוויון קודשו כמו שהוא במרומי, הוא נשאר טהור וצלול כפי שהוא, לכן כל אלו אשר קרבת אלוקים יחפצון, אלה שרוצים באמת להגיע לקרבת השם, הם לא רוצים להיפגש רק עם הלבושים, עם הכלים, עם האמצעים שדרכם הנשמה מתגלה. אלא, לכן כל אלו אשר קרבת אלוקים יחפצון, וזכו להביט על כל דבר ודבר בהסתכלות רזית, כלומר הם יודעים לקלף את ההופעה החיצונית ולחשוף את התוכן הפנימי, ראויים מאמה שתצלח עליהם רוח עשיר מלמעלה, שיר עשירים קודש קודשים, הנה שיר עשירים שיר השירים זו דוגמה טובה מאוד. זאת אומרת, מצד אחד שיר השירים חס ושלום, הוא נראה איזה שיר אהבה בין איש לאישה. מצד שני יהודים, שבעומק העומקים, בין הקדוש ברוך הוא לישראל וכו'. ואז כשאדם חושף את המהות הפנימית, או משתייך למהות הפנימית, גם החלק החומרי שהוא פוגש אותו, גם הוא מתעלה למדרגה העליונה. ניקח אולי דוגמה עוד פעם בין איש לאישה. בסדר? בחור רוצה עם בחורה. אז בשלב הראשון הוא מאוד מתרשם מהמראה החיצוני שלה. בסדר, ככל שהוא יותר מכיר אותה מבפנים, אז נקווה שהוא מתרשם מהמידות שלה, מהאישות שלה, מהשקפת עולמה, משאיפות חייה, מכל מה שיש בה, ברוך השם. ואז המראה החיצוני הוא תופס מקום, א', הרבה יותר קטן מצד המראה החיצוני, וב', הוא מועצם המראה החיצוני הזה מתוך האישיות. כלומר, מה? הוא מועצם מצד מהותו, הייתי אומר ככה, דווקא מפני שהוא מוקטן מצד חיצוניותו, הוא מועצם מצד מהותו. אני אמרתי מה שאתה אמרת בדיוק. דווקא מפני שהוא מזדער, מלשון זעיר, כן, הוא הוקטן מצד הממד החיצוני שלו, הוא עצם מצד המהות הפנימית שלו, שהקרינה גם על המהות החיצוני, על הביטוי החיצוני. זה מה שכאן הרב חלב כותב, אני קורא שוב. ומתוך זה, מתוך ההסתכלות הרזית הזאת, גם ההסתכלות הגלויה, ומתוך זה מתעלה גם החלק שנתגשם בעולם העשייה ונראה לעין בשר, ואף הוא נחלץ מחומריותו וגשמיותו, והיה גם הוא קודש להשם. אומר הרב חרלב, העיקרון הזה, אולי אחד הביטויים שבהם הכי חשוב, אבל גם הכי קשה לגלות את היחס בין שני הממדים האלה, בחינה הזאת מתגלמת בעיקר ביחס לארץ ישראל. למה? כי ארץ ישראל, כמו שאנו פעם שעברה, היא סך הכל אדמה וחול, ועוד איזה שטח טריטוריאלי בין מדינה למדינה. סך הכל לכאורה חיים עליה כמה בני אדם ומנהלים חיים. זהו, ככה זה נראה. אז אנחנו עובדים את הקרקע כחקלאים, בונים בתים, סוללים כבישים, מקימים תעשייה וכו'. זה, כל זה הממד החיצוני, הממד החומרי, הממד הטכני. אבל יש בארץ ישראל, כמו שדיברנו, ממד קדושתי, ממד פנימי. אז ככל שהאדם יותר משתייך להסתכלות הרזית שמזהה את המהות האלוהית המוחלטת ללא קשר, ללא הייתי אומר הקטנה של הלבושים והביטויים בעולם שלנו, כך, א', הוא מכיר את ערכה האמיתי של ארץ ישראל, ב', גם הממדים החיצוניים שלה, הטבעיים שלה, מקבלים את הערך הנכון שלהם. הרי השאלה זה דווקא, היום בשיעור דיברנו על זה, היום הצהריים במהלך העידות עסקנו בזה דווקא, אני לא יודע מי היה, אני לא נראה שיהיו הרבה אנשים בשיעור הזה. לא, כלומר, לא אלה שיושבים פה כרגע. אז הזכרנו את הנקודה הזאת, שבממד החיצוני ארץ ישראל, היא סך הכל אדמה, ואם ארץ ישראל היא אדמה, אז חיי אדם קודמים לחיי אדמה. מה יותר חשוב, חיי אדם או חיי אדמה? לכאורה חיי אדם. למה? כי בעצם סך הכל האדמה, כמו שדיברנו פעם שעברה שזה לא נכון, האדמה היא לכאורה כך זה נראה, היא סך הכל אמצעי וכלי לחיי אדם. אז איך יכול להיות שהתורה מצווה, מלחמת מצווה, להילחם ואולי אפילו חד ושלום להיפצע ולהיפגע עד כדי מוות, תמורת אדמה? אנחנו משלמים מחיר אדם תמורת אדמה. זה נשמע קצת מוזר. אלא מי שמבין שבארץ הזאת יש קדושה, וקדושת הארץ, כמו שאנו פעם שעברה, היא בעצם קדושת האדם. אותה מדרגה בדיוק ארץ ישראל היא לא אמצעי, אלא המהות של עם ישראל במדבר היא המהות של ארץ ישראל בדומה, וכן להפך. אז ברור שזה אותה מדרגה. ואז ברור שגם המדרגה החומרית של ארץ ישראל היא מתעלה. בואו נחזור רגע אלינו. כמו שלמדנו ביחס לעם ישראל, אבא בבן, בן בבן, אז אם אני מזהה את המהות האלוהית, או מודע למהות האלוהית, אבא בבן, אז גם הקלקולים החיצוניים, הבן שבבן, הם נצבעים בצבע העליון של אבא שבבן, כמה שאפשרי לצבוע. כלומר, כל הגישה לכל הקלקולים הבחיריים, היא תולדה של המהות האלוקית. אז זה דבר פה. ככל שאדם יותר שייך למהות האלוהית של ארץ ישראל, אז גם הביטוי החומרי של הארץ הזאת, הוא מקבל את הערך האלוקי שלו. אז הכל מתרומם. לכן, בחינה הזאת מתגלמת בעיקר ביחס לארץ ישראל, לארץ הנבואה. שנראה בהמשך את כל הבחינות, את כל בחינות הקדושה שאמורות להופיע דרך ארץ ישראל, שנמצאות בארץ, אמורות להופיע דרכנו דרכה. ולכן כל מי שרוח הסוד אופפת אותו, הוא מרחפת עליו. מי ששייך לעיניים בשריות, אז הוא באמת אומר, מה יש בארץ ישראל? אדמה. חול וחול. זהו. ולכן אם יש ערכים שאותה תפיסה תציין לעצמה שהם יותר חשובים מאשר אדמה וחול, אז האדמה וחול נדחים מפני הערכים האלה. נקרא לזה שלום, כמשל. אבל אם ארץ ישראל היא ארץ קדושה, אז לא מוכרים קדושה בהסכם שלום? מה יחס בין קדושה לשלום בכלל? בסדר? כמובן, קודש שלום שקר. אז כל מי שרוח הסוד אופפת אותו ומרחפת עליו, חש ומרגיש בנשגבות ערכה של ארץ ישראל. אבל מי שלא שייך לעיניים הסודיות האלה, להכרה הרזית הזאת, אין לו תביעת עין פנימית, הוא לא מזהה את האבא שבבן, הוא רואה רק את הבן שבבן, רק את המציאות החיצונית, אז הוא באמת לא מבין על מה המלחמה, על מה המאבק, מה זאת ארץ ישראל בכלל, ככל הארצות. אז כל מי שרוח הסוד אופפת אותו ומרחפת עליו, חש ומרגיש בנשגבות ערכה של ארץ ישראל, תראו איזה יופי המשל, וכי הגביל, הגביל זה עלה, הקלף שעליו כותבים את האותיות. עכשיו כל קלף, לפני שכתבו עליו איזה אות, אז הוא היה חלק, היה אפשר לכתוב עליו כל אות. ברגע שכתבתי עליו אות אחת, יותר אני יכול לכתוב אות אחרת. זהו. זאת אומרת, הפוך על הפוך. אמנם בעולם הזה אנחנו צריכים את הקלף כדי לכתוב עליו אותיות, אבל מצד שני, ברגע שכתבתי אות, זהו, הקלף הוא כבר לא קלף. כלומר, הוא כבר אות. אבל מצד המהות, הערך, הייתי אומר, האלוהי, שבגביל, שבקלף, הוא יותר מאשר אפילו הערך שבאותיות עצמן. אף על פי שבעולם הזה כמובן צריך לכתוב אותיות על קלף. אבל הקלף הוא המהות, והאותיות זה סוג של ביטוי. אז הגביל, שהוא החלק הנסתר, הוא גדול הרבה לאין שיעור וערך מן האותיות עצמן. אז ארץ ישראל כארץ קדושה, ארץ נבואה וכו', זה הרבה למעלה מאשר ארץ ישראל במובן החומרי שלה. טוב, להגיב. אין תגובה. ארז. לא, רוצה שתוצאי. לא, חבר'ה, חייבים להגיב, נו, ברצינות, מה?
ההסתכלות הפנימית, הרזית, זה מה שקשור למה שהרב אומר, שבארץ ישראל מי שלא יעסוק בפנימיות התורה לא יכולה לתפוס אותה בכלל?
נגיע לזה עוד מעט, מה שאומר שלומי, זה תחילת אורות ארץ ישראל, אם תסתכלו, תהפכו רגע ברשותכם, למקור מספר 6, עמוד 38, על ידי התרחקות מהכרת הרזים, זה מה שהתכוונת, כן? אומר שלומי מקור מספר 6, אורות ארץ ישראל, פסקה, זה לא פסקה א', זה פסקה ב', על ידי התרחקות מהכרת הרזים, באה ההכרה של קדושת ארץ ישראל בצורה מטושטשת. מי שלא מסתכל בעיניים סודיות, עיניים רזיות, עיניים קדושתיות, עיניים אלוהיות, עיניים רוחניות על המציאות, ודאי על ארץ ישראל, אז הוא רואה את קדושת ארץ ישראל בצורה מטושטשת, הוא לא רואה קדושה. אז על ידי התרחקות מהכרת הרזים, באה הכרה של קדושת ארץ ישראל בצורה מטושטת. כלומר, אם אני מסתכל רק בעיניים בשריות, אז אני רואה רק אדמה. אז זה הסכם שלום, קדימה. אם אני מסתכל בעיניים של תורת הנגלה, לא בעיניים של תורת הנסתר, לכאן הרב מכוון, אז גם ארץ ישראל היא גם אופציה למשהו. שטחים תמורת שלום קוראים לזה. על פי ההלכה, כן? אבל אם אנחנו מסתכלים בעיניים רוחניות, סודיות, לא רק של תורת הנגלה, בעיניים של תורת הנסתר, אז קדושת ארץ ישראל היא לא מטושטשת. כלומר, מי שמסתכל בעיניים חומריות בכלל לא רואה קדושה. מי שמסתכל בעיניים של תורה של נגלה רואה קדושה מטושטשת. מי שמסתכל בעיניים של תורת הנסתר, הוא רואה קדושה בהירה. עד כדי כך אומר רב, אלן זה מגיע המצב החמור הזה, על ידי ההתנקרות אל סוד השם, אם אדם נעשה נוכרי, נעשה זר וכולי, חיצוני, לכל המגמות או לכל הערכים הפנימיים הסודיים, אז אותם סגולות אלוקיות עליונות, נעשות הסגולות העליונות של עומק החיים האלוהים לדברים תפלים, שאינם יחסים בעומק הנשמה. בואו רגע נדבר את זה, נגיד בצורה אחרת. היהדות יכולה להיות מובנת כאוסף חוקים שצריכים לקיים. זה תורת הנגלה. יש שולחן ערוך, תקיים את ההלכה, יצאת את החובה, אתה צדיק, יש לך חלק לעולם הבא. זהו. אבל אם אנחנו מסתכלים בעיניים יותר פנימיות, אנחנו מבינים שבעצם כל פעולה מעשית, הלכתית, היא גונזת בתוכה את התוכן אלוהי. בתוכן האלוהי הזה צריך להתגלות, והוא מתגלה דרך הפעולות המעשיות, בלי לזלזל בשום פעולה מעשית כמובן. אבל בעצם השורש הפנימי הוא הרבה למעלה מאשר הפעולה החיצונית. אז מי שלא מסתכל בעיניים סודיות על המציאות, אז הדברים שהם הדברים הכי יסודיים, הכי עמוקים, הכי שורשיים, הכי אלוקיים, שהם בסיס הבסיסים, יסוד היסוד, מגמת המגמות, הוא לא שייך לזה בכלל. הדברים התפלים נעשים עיקר, הדברים העיקרים נעשים תפל. ואז אומר הרב, אני עדיין רגע בשש, על ידי ההתנקרות אל סוד השם נעשות הסגולות העליונות של עומק החיים האלוהים לדברים תפלים שאינם נכנסים בעומק הנשמה. וממילא יחסר הכוח היותר אדיר בנשמת האומה והיחיד, כי הכוח היותר אדיר זה לא הביטוי המעשי. הכוח היותר אדיר זה המהות האלוהית הסמויה הזאת, הסוד הזה. ואז ביחס לארץ ישראל, והגלות מוצאת איכן מצד עצמה. מה ארץ ישראל מוסיפה לנו? חס ושלום, רק צרות. איך אמר היום אחד הרבנים בקופנהגן בטענה לראש הממשלה? למה אתה רוצה שאנחנו נהגר? זאת המילה שאמרו, נהגר מדנמרק בגלל פיגועים. הבנתי. לא יאומן. וממילא יחסר הכוח היותר אדיר בנשמת האומה והיחיד, והגלות מוצאת יחל מצד עצמותה. הנה הרב מפרט את זה. כי למשיג רק את השטח הגלוי של היהדות, שהוא קיום מצוות, א' ברמת הפרט ולא ברמת ציבור, ב' קיום מצוות ולא קדושת המצוות, במובן הפנימי האלוהי, שיכול להתגלות רק בארץ ישראל וכו'. אז כי למשיג רק את השטח הגלוי, הנה אנחנו מניחים תפילין ושורים שבת ותרת המשפחה וכו', לא יחסר שום דבר יסודי. אולי כמה דברים חיצוניים טכניים אי אפשר לקיים מצוות התלויות בארץ, אפילו לא מדרבנן, בסדר, אבל לא יחסר שום דבר יסודי מהותי יסוד. הכל על זה עומד. כי למשיג את השטח הגלוי לא יחסר שום דבר יסודי בחסרון הארץ והממלכה וכל תוכני האומה בבניינה, זה שעם ישראל לא בארצו ולא מנהל את עצמו בעצמו וכו'. טוב, בואו נתקדם, אם הגענו לפה, בואו נסיים אולי את הפסקה הזאת. יסוד ציפיית הישועה, ציפיית הישועה במובן העמוק, הפנימי, הרוחני, האלוהי, השלם של הדברים, יסוד ציפיית הישועה הוא אצלו כמו ענף צדדי. לא, אנחנו עדיין בשש, חבר'ה. עדיין בשש. יסוד ציפיית הישועה הוא אצלו כמו ענף צדדי. לא איזה דבר יסודי, איזה שורש שבו הכל תלוי. עמוד 38. פסקה 6, רק אם הגענו לפה, אז בואו נסיים כבר. את 6. יסוד ציפיית הישועה הוא אצלו כמו ענף צדדי, לא איזה שורש שבו כל העץ תלוי. אלא סך הכל איזה ענף, אם קראתת אותו, לא קרה כלום, יש ענפים אחרים ויגדל ענף חדש. יסוד ציפיית הישועה אצלו, ציפיית הישועה עוד נדבר עליה בהמשך מה זה אומר, אבל כרגע במובן של יחס שבין גלות לארץ ישראל, בין לאומיות, מקדש, לאי הלאומיות ואי הופעת המקדש בחוץ לארץ וכו'. שתי האידאות האלוהית והלאומית לא יכולות להופיע בחוץ לארץ. אז זה כמו ענף צדדי, סך הכל כבכל מה חסר. שאיננו יכול להתקשר עם עומק הכרת היהדות, כך אצל מי שלא רואה את הדברים נכון, בעיניים רזיות, בעיניים סודיות, בעיניים פנימיות, בעיניים מהותיות, אלא רק בעיניים חיצוניות טכניות. אומר הרב, וזה בעצמו, המבט הזה, התפיסה הזאת, הוא הדבר המעיד על חסרון ההבנה שיש בשיטה מעטת הלשד כזאת, לשד החיים, שיטה כזאת שהיא ממעטת את עצמיות החיים, את לשד החיים, את יסוד החיים. אומר הרב, לא שוללים אנחנו כל מין ציור והבנה המיוסד על ישרות ורגשי דעה, וירת שמיים, באיזו צורה שהיא. ברור שאנחנו חפצים מירת שמיים ורגשות אלוקיים טובים, ישרים, ודעות נכונות ולימוד תורה וקיום מצוות, אנחנו לא שוללים שום דבר מזה חד ושלום, אלא רק את אותו הצד ששיטה כזאת, ששייכת רק לעולם הנגלה, תחפוץ לשלול את הרזים ואת ההשפעתם הגדולה על רוח האומה. שכביכול אין איזה תוכן פנימי, אין איזה מהות אלוהית סודית פה. כי זהו אסון. אתה עוקר ממש את לשד החיים. תחשבו רגע, אם הייתי שואל את עצמנו, בואו נדבר רגע במושגים פשוטים, בסדר? מהו הכוח היותר חשוב באדם, הכוח שיותר מניע את האדם? יש הרבה תשובות אפשר לתת על השאלה הזאת. תשובה אחת, הרצון שלו. זה שאדם רוצה. כי הרצון מגלה שייכות למשהו, הזדהות עם משהו וכו'. עכשיו תחשבו שהיינו עוקרים את הרצון מן האדם, והיינו אומרים לו, יאללה קדימה, תתפקד גם התפקודים. אל תרצה לבוא לשיעור, תיכנס טכנית לשיעור. עקרנו ממנו את עצמיות החיים. מה שווה, מה שווה פעולה, מה שווה מעשה? ללא הרצון. ללא ההבנה של מה שאתה עושה שזה חשוב, ללא ההזדהות שלך, שזה באמת, זה אתה וכו'. סתם כמעשה קוף. אז אדם בלי רצון, כדוגמה, הוא אדם חסר חיים, אף על פי שהוא יכול לתפקד את כל התפקודים, אבל הוא מתפקד באופן חיצוני לחלוטין, זה לא הוא בכלל. זה פעולה חיצונית. לכן זה אסון, ברגע שאנחנו עוקרים את המהות, את העולם הנסתר, את השורש האלוהי הסמוי, את ההכרה הרזית הזאת, עוקרים את זה חד ושלום מהיהדות, אנחנו בעצם עוקרים את יסוד התורה, יסוד היהדות, יסוד ישראל. וזאת אחת הבעיות בהעברה, אם אפשר לומר, שלנו, לעצמנו, הבהרה בהי והעברה בעין, שלנו לעצמנו ולאחרים, מה זה קדושת ישראל, מה זה קדושת ארץ ישראל. תן לי בבקשה קילו אבא בבן של עם ישראל ושל ארץ ישראל. אני יכול לתת לך קילו. זה לא עולם גלוי. זה עולם סמוי. זה עולם פנימי. עכשיו בעולם מטריאליסטי ששופט את הכל במבחן הווידאו, אתה יכול לצלם או לא יכול לצלם, אפשר לשקול במשקולת או לא. עכשיו לך תדבר על מושגים רוחניים מופשטים, שאתה לא יכול להוכיח אותם ברמה המטריאליסטית, ואתה לא פוגש אותם בחושים הרגילים שלך. על מה אתה מדבר? למה עם ישראל שונה מכל העמים? אותו בן אדם, הנה, המערכת הפיזיולוגית עובדת אותו דבר, היכולות השכליות, ההנהגות המוסריות וכו'. מה ההבדל בין ארץ ישראל לשאר הארצות? עוד חבל ארץ שקבוצת אנשים, הנקראת עם ישראל, רוצה לנהל את חייה באופן עצמאי, וזהו. זה אסון, זה אסון כי זה עוקר את היסוד, את השורש, את המהות שלו הכל עומד. עכשיו, כדי לחשוף את אותה הכרה, גם כלפי עם, גם כלפי ארץ וכו', צריך פה תביעת עין. זה לא סימני. צריך לחשוף, הייתי אומר את זה בצורה אחרת. הקב"ה שתל בנו את הנשמה הישראלית שלנו, שכמו שראינו באותה פסקה על תביעת עין, שברגע שהנשמה תאורה ולא חז ושלום, לכלכנו אותה בכל נסיגים, אז ממילא הנשמה, הייתי אומר, מזהה במרכאות, היא שייכת לאותה קדושת עם ישראל וארץ ישראל. עיני הנשמה רואות את הקדושה הזאת. אבל ברגע שהנשמה קצת התעטפה בכל מיני מעטפות, וסיגים, וכל מיני חלוכים, אז הנשמה כבר לא רואה. אז מי רואה? במקרה הטוב השכל, במקרה יותר גרוע, החוש. זהו. ואז עצמיות החיים נעקרת מן העולם. ואז נהפכנו לאנשים שהם אנשים תפקודיים, שמחפשים כל הזמן את מבחן התוצאה. זהו. לכן אני רוצה להסביר את המילה אסון, יש הרבה מה לדבר פה. כי זהו אסון, התפיסה הזאת. שאנו חייבים ללחום איתו. לכן מה שאני אמרתי מקודם על קופנהגן, זה עדין מאוד מה שאני אמרתי. אפשר להבין מאיפה זה נובע, אפשר גם לסנגר על זה באיזושהי מידה. אסור לקבל את זה ולא להבין את זה בשום פנים ואופן. כלומר, להבין אולי כן, אבל לא לקבל את זה. כי זהו אסון שאנו חייבים ללחום איתו. איך לוחמים? אומר הרב, בעצה ובתבונה, בקדושה ובגבורה. כל מילה פה מדויקת, אבל כרגע זה לא המיקוד שלנו. איך עושים את זה? אז אני חוזר רגע אלינו. הנה כבר שאלות ברשותכם, שנייה אחת. אני חוזר לרב חרלף. וכאשר מתעוררים בלעת קודש, הקטע השני, וכאשר מתעוררים בלעת קודש לדעת ולהשיג את החלק הנעלם שמקופל בגביל, וגומרים עליו את ההלל, על מה גומרים את ההלל? לא גומרים את ההלל על האותיות, גומרים את ההלל על הגביל. טוב, יש פה הרבה דברים, גם נפקמינות הלכתיות, אני רוצה להיכנס לזה עכשיו. לא גומרים את ההלל על הביטוי במציאות, גומרים את ההלל על המהות הפנימית שהיא לא זזה, והיא אמורה להעיר את הביטוי החיצוני, את הביטויים החיצוניים. הרי אז גם הגילויים המתגלים באותיות מתנערים מהאפרה, מתנערים מהמד החומרי, האפרי, החיצוני שלהם, וקמים וניצבים להיות מנצחים בעוד קדושתם ותפארתם, כי הם משייכים, כי נחשף את המדרגה האלוקית שבתוכם. ואז ממילא מעלה הארץ דעה את השם, להשרות רוח נבואה על כל העם היושב בה, נראה בהמשך בפרוטרוט כל הסוגיות האלה, וכל העין מזדקכת ומתעלה, וגם מה שנעלם עיני בשר, אף הוא נראה עין בעין, וזה מה שהרב ציודה תמיד היה מסביר, כי עין בעין יראו בשוב השם ציון, מה זה עין בעין? העין האנושית שלנו, היא צריכה להיות מכוונת לעין האלוקית של הקדוש ברוך הוא. אז העין האלוקית זה ההכרה הרזית, זה המהות הפנימית, זה הסוף האלוקי. והעין שלנו צריכה להיות מכוונת לעין הזאת. איך אנחנו רואים חדשות, איך אנחנו שומעים חדשות, איך אנחנו מבינים את המאורעות, איך אנחנו שותפים בתוך המאורעות. זו בדיוק השאלה. אם אנחנו רואים רק בעיניים חיצוניות, חושיות או רק שכליות ולא רוחניות, אז במילא זה א', אנחנו מכירים את א' הזה. אבל אם זה בעיניים של תורה, של אמונה, של תביעת עין, של הסתכלות רזית, אז זה מבט אחר לחלוטין. אני רוצה רק לתת עוד דוגמה קצרה וכבר שאלות. זה כמו גיל ההתבגרות. גיל ההתבגרות בעיניים חיצוניות, זה יכול להיות נורא, אבל בעיניים פנימיות, עיניים של הווייר השני של הפסוק, לא הווייר והנה שלושה אנשים, אלא הווייר והנה שלושה אנשים ניצבים עליו. הם לא רוצים ללכת, הם לא רוצים להטריח אותו. אז הוא מבין את המשמעות, הוא פועל לפי ההבנה הפנימית הזאת, ולא לפי המראה החושי החיצוני. אז גיל ההתבגרות כלפי חוץ, אפשר לראות אותו בעיניים חושיות, תראה מה קורה פה. אבל מי שמבין בעיניים פנימיות, אז הוא רואה את כל המציאות בצורה אחרת לגמרי, מילא גם התגובה שלו לכל התופעות של גיל ההתבגרות היא תהיה תגובה אחרת לגמרי. ומי שלא רואה בעיניים פנימיות ואומר, אין לי כוח להסתכל בעיניים פנימיות, אני מסתפק בעיניים חיצוניות. אז חביבי, א', אתה לא רואה נכון, וב', תעשה טובה שבשקט אל תגיב. שב ואל תעשה עדיף. כי אם אתה תגיב, אתה תגיב לא נכון. כי אתה רואה מבחוץ, אתה רואה שקר, אתה לא רואה את הדבר כפי שהוא, אתה מגיב באופן לא נכון, אתה תגרום נזק על נזק. לכן שב ואל תעשה, עדיף. כן, מושיקו. קודם כל שמעתי אותך מדבר מהפה של הרב שרקי, זה דבר אחד. דבר שני, כן, שמעתי אותך. זה נכון, אבל אתה אמת. לגבי התורה שהיא מקרית וכל זה. אוקיי, כן, אוקיי. ב', בסדר, אז א', יש חולקים. ב', אני לא רוצה, שיח בינינו. ב', היית ביום חמישי בשיעור? אז דיברנו עם האלוה, ארץ האלוה, קצת דיברנו על זה. למה עם האלוה יותר קל להבין מאשר ארץ האלוה? ג', כשנגיע לסוגיית האופי, התכונה, המהות של ארץ ישראל, ממילא תורת ארץ ישראל, אנחנו נדבר על זה בדיוק על מה שאתה אומר עכשיו. כלומר, למה דווקא הממד הארץ ישראלי הוא הממד כביכול שנשכח מאיתנו בגלות? איך זה יכול להיות?
שזה
הכי מדובר. לכאורה. איך זה יכול להיות? טוב, אנחנו נעמיק בזה, בעזרת השם, בהמשך. בסדר, אתה שואל שאלה מצוינת. למה דווקא הנושא הזה? למה דווקא העניין הזה? כן. שאלות מאוד חשובות, גם השאלה הזאת מצטרפת לשאלה הקודמת. כשנגיע להבנת המהות של ארץ ישראל ותורת ארץ ישראל, אז נגיע לשם.
אני מוכרח שיש הבדל בין חיבור למהות של ארץ ישראל ובין
חיבור נכון. נגיע למה שאתה אומר. אנחנו עוד נדייק את זה. בסדר, עוד נדבר על זה. מהי תורת ארץ ישראל? מהי השייכות של יהודי בגלות לתורת ארץ ישראל? איך התורה של חוץ לארץ התגלתה ביחס לתורת ארץ ישראל. בסדר, עוד נדבר על זה. אתה רוצה שאני אזדעזע אותך שנייה? טוב, אני אגיד משפט מעדן ואחרי זה נזדעזע. משפט מעדן. קודם כל, אין ספק שכל חכמי ישראל האמיתיים שהיו בגלות בבבל או בגלות המוכרות יותר, אין ספק שינקו את תורתם מתורת ארץ ישראל. לפי מה? כי זאת האמת. כי זאת האמת. לא רק כל מה שקורה. יהודי אמיתי, ודאי תלמיד חכם צדיק גאון, קדוש עליון של דורות קודמים, ודאי ידעו מאיפה הכל מתחיל, לאן הכל הולך, זה ברור. לכן, גם אם פיזית לא היו פה, ינקו מפה. זה הצד המעדן. עכשיו, הצד החמור, הצד החריף. חז"ל אמרו כידוע, על הפסוק שמופיע במגילת איכה, במחשכים הושיבני כמתי העולם. אז אמרנו פעם שיש כל מיני מדרגות של חושך. נכון? יש חושך שיש בחוץ השם מזורחת, והבילונות מוגפים. אפשרות א', זה חושך נגיד ברמה א', יש חושך ברמה ב', שיש חושך בחוץ השמש הקעה, לילה, והאור פה מחובה, אין אור, זה חושך יותר עבה, יותר חשוך. ויש כל מיני מדרגות שיהיה חושך, החושך היותר חשוך אם אפשר לומר, זה החושך שנמצא מת מתחת לאדמה. אומר ירמיהו הנביא, במחשכים הושיבני, כדי בך הושיב אותנו בחושך, איזה חושך? כמתי עולם, כמו מת. מת עולם, אדם שהיה בעולם הזה ומת, והוא קבור מתחת לאדמה, לא בדקתי, כלומר, כנראה כולנו גלגולים, אז היינו צריכים לזכור משהו, אבל אני לא זוכר כרגע, כי כנראה החושך שם הוא מאוד חשוך. בסדר? יפה. אז אם הוא שואלים אותי, תגיד, ירמיהו הנביא שדיבר על במחשכים הושיבני כמתי עולם, אתה יכול בבקשה להגיד, לציין איזה מאורע היסטורי של גילוי החושך היותר חשוך שעברנו בהיסטוריה? אז אם היה תלוי בי, אם אני הייתי כותב גמרא, מה הייתי אומר? במחשכים הושיבני כמתי עולם, זו שואת אירופה. נראה לי שתסכים איתי, ארז. כן. אמר רבי ירמיה בגמרא, על דברי ירמיהו הנביא במגילת איכה, במחשכים הושיבני כמתי עולם, זו תלמודה של בבל. כלומר, פאר היצירה התורנית בגלות, הוא החושך היותר גדול, שאפשר לעלות על הדת. אז עכשיו פתחתי לך שאלה, חמורה. אז אם ככה, אז למה לא ניתן לו דבלי? כל זה, בוא נשמור להמשך. נדבר על כל זה בצורה מסודרת. אז אם כן, עניתי לך תשובה כפולה, או התחלה תשובה כפולה. נקודה ראשונה, שבעצם בשורש הפנימי ינקו מתורת ארץ ישראל, שבצד החיצוני באמת תורת בבל השפיעה באופן חמור מן החינם. מדבר על הכל, יש פרק שונים באורות התורה, פרק י"ג, הרב מדבר רק על הסוגיה הזאת. אבל עוד נדבר על זה, יש לנו פה עוד עבודה. בסדר? תזכור, אם לא דיברנו, כשנסיים סוגיית ארץ ישראל, תדבר איתנו.
מה זה תורת ארץ ישראל?
לא יודע, נדבר בהמשך. לא, הוא שואל שאלה טובה, חנאל. חנאל אומר ככה, אנחנו עכשיו לומדים על קדושת ארץ ישראל. וקדושת ארץ ישראל, א', זה מצד עצמה, וב', זה מצד עם ישראל שצריך לחשוף אותה. יפה. הממד שעם ישראל צריך לחשוף ביחס לארץ נקרא תורת ארץ ישראל. אתה יכול בבקשה להגדיר מה זה תורת ארץ ישראל? אז אתה זוכר שכשאנחנו אמרנו, כשלמדנו שיש אבא בבן, בן בבן, ישראל קדמו לתורה וקדמו למעשים, ואז שאלנו מה זה ישראל. ואז גילינו שבעצם ישראל זה תכונת ההכללה. זוכרים את זה? יפה, כנסת ישראל זה תכונת ההכללה. כשנגיע עוד מעט מה זה ארץ ישראל או כנסת ארץ ישראל, נראה בדיוק אותו דבר. שארץ ישראל היא תכונת ההכללה. תכף נראה מה זה, וזה נקרא תורת ארץ ישראל. אבל בואו נלך מסודר, חבר'ה. חבל שאנחנו ככה מדלגים על הערים וכו'. חבל, כן. אבל חס ושלום, אם נצא מכאן עם איזה זלזול בתלמוד הבבלי.
לא, לא זלזול, אבל יותר גבוה.
יותר גבוה, כן, אבל אדם שהיה בצינוק, אז אי אפשר לפתוח לו בפעם אחת. אור. אדם לא ראה אור, שמש, שנתיים. תוציא אותו לטיול ברחוב. הוא יכול לקבל עיוורון. הוא יכול להתעבר כפשוטו. בלי דרשות, הוא יכול להתעבר. העין שלו כרגע לא רגילה לקבל קרני שמש כאלה. אז מה עושים? פותחים לו פתח קטן, איזה סדק שם בקיר או בחלון. לאט לאט קצת מגדילים וכולי, אנחנו נדבר. כל זה, חבר'ה, בואו נלך מסודר, נדבר על כל זה מסודר. בסדר? טוב, בואו נחזור לרב חרל"פ. אם כן, עין בעין יראו בשוב השם ציון. אם כן, ארץ ישראל שתי בחינות. הבחינה הקדושתית הפנימית הסמויה, הקדושה החומרית הטבעית הגלויה, ואנחנו צריכים לכוון את מבטנו בעין הפנימית, אל העין החיצונית, ואז בעצם אנחנו רואים גם את הרבדים החומריים הטבעיים של הארץ, רואים אותם גם בממדים קדושתיים עליונים. אומר הרב, תראו, אומר הרב חרל"פ, המשפטים הבאים משפטים לא קלים. הפרצים השונים שבאומה הישראלית. מה הם כל הפרצים, בין מלשון הפרצה, בין מלשון חד ושלום, שהקדוש ברוך הוא פורץ בישראל כביכול. כל הקלקולים, כל הנזקים, כל הפורנויות, בקיצור, כל המאורעות הקשים, ההיסטוריים שאנחנו עוברים בגאולתנו האחרונה, זה כתולדה ממה, כתוצאה ממה. אומר הרב חרל"פ, הפרצים השונים שבאומה הישראלית, המפרידים בין בחינת ארץ ישראל הנראית לבין בחינת ארץ ישראל, סליחה, לבין בחינת ארץ ישראל הנראית בחזון, לבין בחינת ארץ ישראל הנראית לעין, הם הגורמים לכל האסונות הרוחניים שנתגלו בעקבות הדם משיחה. כל הקלקולים וכל האסונות כתוצאה מהקלקולים האלה של התקופה שלנו, זה ההפרדה בין הממד הרוחני שבארץ ישראל לבין הממד החומרי שבארץ ישראל, שלא מבינים, סנה עיניך הורה כי את כל הארץ אשר אתה רואה, אל מול וביחס קום יתהלך בארץ. אלא אחד שבוי בסנה עיניך הורה, והשני שבוי בקום יתהלך בארץ. אני לא רוצה לומר חד ושלום חרדיות וציונות חילונית, חד ושלום, אנחנו לא רוצים לקטלג ולקטרג, חד ושלום, אבל נדבר כרגע על התפיסות האלה. יש תפיסה שרואה בארץ ישראל רק איזה ממד קדושתי עליון, שאין לו שום ביטויים מעשיים, ויש תפיסה שונה שרואה בארץ ישראל ממד חומרי מעשי, חבל ארץ, ללא שום שייכות לקדושה. אומר הרב, כל הפרצים שבאומה הישראלית, הם תוצאה, והם גורמים לכל האסונות האלה, זה תוצאה של מה? המפרידים בין בחינת ארץ ישראל הנראית בחזון, לבין בחינת ארץ ישראל הנראית לעין. כדי שזה יהיה ברור וממשיך, מה הכוונה? תראו, דברים קשים פה. אלה מתיימרים בחזיונם אותה תפיסה ששייכת רק להכרה הרזית, שמדברת על קדושת הארץ. ולכן כל משהו חומרי ביחס לארץ הזאת, עלייה לארץ, קיבוץ גלויות, הקמת מדינה, כל וחומרים אנחנו לא דתיים, אז אסור לטמא את הארץ, וכל הספרות האלה, אלה מתיימרים בחזיונם על דבר הרוחניות המפליאה של הארץ. יש קדושה עליונה, נשגבה, כמו שראינו ברבי נחמן ביום חמישי, ומבטלים כלאחר יד את כל מה שנראה לעין. מה זה ארץ ישראל מבחינת קרקע? מה זה גבולות הארץ ברמה של הקמת מדינה? העמדת שלטון, הפרחת השממה, כל זה נראה ביחס למצוות יישוב ארץ ישראל. העיקר זה ארץ ישראל הרוחנית. איך קוראים זה בישיבות? בחינה. בחינת ארץ ישראל. ארץ ישראל זה בחינה. ארץ ישראל זה רעיון. ארץ ישראל זה אידאה. אז אם זה רעיון ואידאה, אפשר להישאר בחוץ לארץ ולהיות שייך לרעיון והאידאה. בחינת ארץ ישראל. לא, לא. ארץ ישראל זה ממשות. ארץ ישראל זה חומריות. ארץ ישראל זה פעולות. ארץ ישראל זה מאורעות. ארץ ישראל זה שותפות מעשית שלנו. זה לא רק איזה חיזיון רוחני נסתר, נשגב, הכרה רזית וזהו. אז אלה מתיימרים בחזיונה מצד אחד על דבר הרוחניות המפליאה של הארץ ומבטלים כלאחר יד את כל מה שנראה לעין. ואז מה סברתם ותפיסתם באומרם שאין שום יתרון ועדפה במה שנראה לעין בארץ ישראל על כל שאר הארצות שבעולם. ואם אין העדפה על כל מה שנראה בעין אלא כל רעיון רוחני, אידאי, מופשט, אז המסקנה הפשוטה של זה, אז לא צריך להיות דווקא בארץ. כמשל, כדוגמה, זה רק דוגמה אחת. ומצד שני, והתפיסה השנייה, ואלה מתיימרים בשירתם, כאן הוא כמובן רומז כנראה לשירת התקווה, ואלה מתיימרים בשירתם על כל מה שנראה לעין, כן, חזרנו הביתה, והקמנו מדינה, ויש לנו צבא, ויש לנו תעשייה, וסוללים כבישים, ובונים בתים, סיפורים שלמים, אבל ושוללים את כל החזיונות הנעלמים. ארץ ישראל ככל הארצות, עם ישראל ככל העמים, להיות עם חופשי בארצנו. אומר הרב חרל"פ, ושניהם כאחד אינם אלא מחזבים ותח עיניהם מראות. מי שלא מבין שארץ ישראל יש לה שתי בחינות, ובדיוק הקדוש ברוך הוא דייק כשהוא אמר לאברהם אבינו, סיין עיניך וראה, ואחר כך אמר לו, קום מתהלך בארץ. הקדוש ברוך הוא לא עצר בסנה עיניך וראה, וגם לא אמר רק, קום מתהלך בארץ. סנה עיניך וראה, הממד הפנימי. עכשיו איך מממשים את זה במציאות? קום מתהלך בארץ. הממד הפנימי, לך את נהנה וזרחה עד עולם. הממד המעשי, לך את נהנה. לא לזרחה עד עולם. אבל שני הממדים האלה חייבים להופיע ביחד. דרך אגב, צריך כאן להיות אגונים, ולומר שאנחנו לא נוגעים עכשיו בסוגיית גאולה. זאת אומרת, האם עכשיו זה גאולה או לא? כשנגיע לגאולה נדבר על זה. יש כאלה שיגידו, תשמע, קדושת ארץ ישראל היא קדושה, צריך לעשות פעולות מעשיות, אבל לא באופן הזה שאתם הדתיים לאומיים קוראים גאולה. טוב, כשנגיע לגאולה נדבר על הסוגיות האלה. ונוכיח בעזרת השם שעכשיו זה גאולה. בכל אופן, אז אלה עוד פעם, אלה מתיימרים בחזיונם הדבר הרוחניות המפליאה של הארץ ומבטלים כלאחד את כל מה שנראה לעין. באומרם שאין שום יתרון ועדפה במה שנראה לעין בארץ ישראל לכל שאר הארצות שבעולם, מצד אחד, אז זה רק ההכרה הרזית ביחס למעמד הרוחני, סנניך הורה. ואלה מהצד השני מתיימרים בשירתם על כל מה שנראה לעין, הממד החומרי, קום מתהלך בארץ, ושוללים את כל החזיונות הנעלמים. ושניהם כאחד אינם אלא מחזבים ותח עיניהם מראות. אלה שמדברים בשם החיזיון שאינו ביטויים מעשיים, הללו לא ידעו מחזיון הרוח. ואלה שמדברים על הביטויים המעשיים בלי החיזיון, וללו לא ידעו מראיית העין. והם המעכבים את הטובה מלבוא לעולם. ולמרות מה שהם יושבים בארץ, ועוד פעם, אני ממש מתחנן על נפשי, אנחנו לא נצא מפה חד ושלום עם כתרוג על קבוצות שלמות בעם ישראל. נצא מכאן עם הבנה שאנחנו לא מסכימים עם התפיסות האלה, עם הרעיונות האלה, עם השקפות העולם האלה. אבל חד ושלום, זה לא סותר בכלל אהבת ישראל, וזה לא סותר קשר ושייכות וכו'. לגבי התפיסה, יש כאן מחלוקות גדולות מאוד, רציניות ביותר. ולמרות מה שהם יושבים בארץ, התפיסה הזאת או התפיסה הזאת, ספוגי הגלות והחושך המה. ובא לראו אור, כי אין רוח בלא גוף, ואין גוף בלא רוח. ודווקא שניהם, כאחד, בונים את בית ישראל. כל צופה הכנסו כל. טוב, יש פה... עוד מה לדבר. דיברתי כנראה חריף מדי. כנראה. אבל מה נעשה? הרב חלב כותב. והוא צודק. כוס מים. לא, צריך לשתות התה, זה בסדר. זה בסדר, זה מים. מים בצבע. עם סוכר, זה בסדר, חנה. זה בסדר.
אבל זה בגלל שהם לא אף פעם לא למדו את הרב קוק, לא שיעורי אמונה.
אנחנו עכשיו לא דנים אם בסדר, לא בסדר, מה הסיבות שלא בסדר, מה עושים בשביל זה, זה כרגע לא הנושא שלנו. הנושא שלנו זה קודם כל להבין שיש שני ממדים, להבין שיש כאלה ששייכים לממד אחד, להבין את החיסרון ואת הנזקים כתוצאה מהמבט הלא כפול הזה ביחס לארץ ישראל. תחשבו רגע, זה כמו בדיוק, בואו נעשה גזור והדבק ביחס לעם ישראל, גזור והדבק ביחס לארץ ישראל, אותו דבר בדיוק. תחשבו איזה נזק יוצא כשאנחנו שופטים אדם או חברה רק על פי המעשים החיצוניים, ולא מזהים את המהות הפנימית שלו. אדם קם בבוקר אומר, אלוהי, נשמה שנתת בי תוריי. אני עומד על דו מול המראה, אומר לו, שקרן, גזלן. מה עוד? תעזרו לי. רמאי, נוכל. מה עוד? נבל. נבל. מה עוד? מספיק. רגע, הוא לא דובר אמת שהוא אמר, אלוהי, נשמה שנתת בי תוריי, דובר אמת. אבל כלפי חוץ הוא כל מה שאמרנו עכשיו. נכון, אבל זה לא סותר. נשמתו תאורה. אותו דבר ביחס לארץ ישראל. ארץ ישראל עומד מול המראה. או אנחנו רואים את ארץ ישראל עומד מול המראה. מה זה ארץ ישראל סך הכל? איזה אדמה חקלאית שאפשר לבנות עליה כמה בניינים ומפעלי תעשייה, ולהקים עליה מדינה ולשיר ביום עצמאות יום חופשי בארצנו. לא. זה לא אמיתי. זה מקור הקלקולים. אם הגענו לפה, בואו רגע נמשיך למקור 5, התחלנו קצת את 5, תסתכלו רגע בפנים. דיברנו ביום חמישי, בסוף השבוע שעבר, שארץ ישראל היא לא אמצעי, אלא אם ניקח במרכאות איש ישראלי ונוציא ממנו כמשל את הנשמה, את נשמתו, וננפח אותה באדמה גולמית, נקבל ארץ ישראל. וכן להפך, אם נוציא את נשמת ארץ ישראל וננפח אותה, באדם גולמי נקבל עם ישראל. כלומר, ארץ ישראל ועם ישראל זה דבר אחד. אלא זה מדרגת המדבר וזה מדרגת הדומה, כמו שהזכרנו ביום חמישי. אז בואו רגע ניכנס לחמש, זה המשך ממש למה שהרב חלב כותב פה. אומר הרב, ארץ ישראל איננה דבר חיצוני. אמצעי. אמצעי למה? ארץ ישראל יכולה להיות אמצעי לשני דברים. או אמצעי לממש את האידאה הלאומית שלנו. ארץ ישראל היא אמצעי להקמת מדינה. כלומר, קיבוץ גלויות, הקמת מדינה וכו', מדינה חזקה. וארץ ישראל יכולה להיות אמצעי לתפקודים רוחניים. למשל, יכולה להיות אמצעי לקיום מצוות התלויות בארץ, יכולה להיות אמצעי למציון תצא תורה. אז יש ארץ ישראל כאמצעי, על פי נקרא לזה הציונות החילונית, שהיא ארץ ישראל שהיא אמצעי לביטוי הממד הלאומי שלנו, ויש ארץ ישראל שהיא אמצעי, נקרא לזה התפיסה החרדית שלפני 100 שנה, שהיא אמצעי, או חלקה לפחות, שהיא אמצעי לקיום הרוחני שלנו. זהו. אומר הרב, לא, ארץ ישראל איננה דבר חיצוני. חיצוני, הכוונה אמצעי, כבר נראה. קניין חיצוני לאומה, כלומר, רק בתור אמצעי. אמצעי למה? אפשרות א', למטרה של ההתאגדות הכללית והחזקת קיומה החומרי, אפשרות ב', או אפילו הרוחני. ארץ ישראל היא לא אמצעי כדי שעם ישראל כאומה, כציבור, יתאגד ביחד אחרי שהמפוזר בקהילות בעולם, יתאגד ביחד במקום אחד ויקיים את חומריותו הלאומית, ואפילו לא כדי לקיים את אידיאליותו וקדושתו הרוחנית. לא. ארץ ישראל היא לא אמצעי לצהל ולא אמצעי לישיבות. ארץ ישראל היא מטרה מצד עצמה. זה לא אמצעי. ובהקשר הזה אפשר לומר ששני הכיוונים האלה, בין הכיוון שמתמכר אל ארץ ישראל שבחיזיון ובין הכיוון שמתמכר אל ארץ ישראל שבמציאות, שני הממדים האלה בעצם טועים את אותה טעות, יש להם מכנה משותף אחד, שהוא רואים בארץ ישראל אמצעי. דרך אגב, זה לא מפתיע אותנו. שלכן, אותם אלה שאוחזים בתפיסות האלה, בין בממד, נקרא לו, החילוני של המפה הישראלית, ברמה הפוליטית, ובין בממד, נקרא לו, הדתי של המפה הישראלית, שניהם ביחד, כסוגיית ארץ ישראל עולה לדיון, הפונקציה, האם אנחנו צריכים את האמצעי הזה. אם האמצעי הזה ישרת ביטחון, אז אנחנו צריכים אותו. אם האמצעי הזה לא ישרת ביטחון, אז אפשר לתת אותו. כי אולי נרוויח ערכים אחרים. חבר'ה, זה דברים לא קלים מה שעכשיו אנחנו אומרים פה. זה הפסקה הראשונה של ספר אורות. ארץ ישראל היא לא אמצעי. לא לתפקוד לאומי חומרי, ולא לתפקוד לאומי רוחני. לא, זה טעות חמורה. ארץ ישראל איננה דבר חיצוני, קניין חיצוני לאומה, רק בתור אמצעי למטרה. מה המטרה? א', של ההתאגדות הכללית והחזקת קיומה החומרי, שלא תהיה עוד פעם שואה, וכו', או אפילו הרוחני. אפילו הרוחני זה או שממצוא בנוח, או קיום כל התורה כולה בארץ ישראל, כל זה נראה בהמשך. אז מה כן? זה מה לא. מה ארץ ישראל כן? ארץ ישראל היא חטיבה עצמותית, קשורה בקשר חיים עם האומה. ארץ ישראל ועם ישראל זה דבר עצמי. זה אותו דבר בעצם. כמו שאמרנו, אותו אחד שבא לרופא, על מה אתה מוותר, על המוח או על הלב? מה אתה מוותר? שלמות הארץ או שלמות העם? איזה מין שאלה הזאת? שלמות הארץ זה שלמות העם, שלמות העם זה שלמות הארץ, נקודה. ואמרתי, שלמות העם, שלמות הארץ, שלמות הארץ, שלמות העם. לכן ארץ ישראל היא חטיבה עצמותית, קשורה בקשר חיים עם האומה, חבוקה בסגולות פנימיות עם מציאותה של האומה. ומתוך כך היות ויש ערך פנימי, רזי, סודי, קדושתי, אלוהי, אבא שבבן לארץ ישראל, מתוך כך אי אפשר לעמוד על התוכן של סגולת קדושת ארץ ישראל, ולהוציא לפועל את עומק חיבתה, כלומר קודם כל אי אפשר לעמוד על התוכן הרוחני שלה, ובית אי אפשר לממש בפועל את התוכן הרוחני הזה, או את החיבה שלנו ביחס לתוכן הזה, בשום השכלה רציונלית אנושית. שימו לב, זה אחת במחאות הבעיות שלנו, אבל זה אחד היתרונות שלנו, שאנחנו לא יכולים להסביר למישהו אחר, למה הסוגיה שנקראת ארץ ישראל, הנושא הזה שנקראת ארץ ישראל, הוא כל כך קריטי. איך יכול להיות, אני חוזר שוב להגדרה שאמרנו מקודם, שחיי האדמה יותר חשובים מחיי האדם. אי אפשר להסביר את זה ברמה הרציונלית. כי אם באמת ארץ ישראל הייתה רק ארץ חומרית, אז איך אפשר להסביר את זה? וכל דבר שהוא קשור למה של קדושה, אתה יכול עכשיו להוכיח? תן לי קילו קדושה, אמרנו מקודם. אז אי אפשר להבין, לעמוד על התוכן של סגולת קדושת ארץ ישראל, ואי אפשר להוציא לפועל את עומק החיבה שלנו ביחס לתוכן הזה, בשום השכלה רציונלית אנושית. הנה, עכשיו תראו את המשפט הבא, שתי מילים, תביעת עין. כי אם ברוח השם אשר על האומה בכללה, רוח השם אשר על האומה. דיברנו על זה. בהטבעה הטבעית הרוחנית אשר בנשמת ישראל. אז כמו שנשמת ישראל מזהה את האבא שבבן בעם ישראל, נשמת ישראל מזהה את האבא שבבן בארץ ישראל. ומהמקום הזה היא מגיעה אל הבן שבבן שבעם ושבארץ. שהיא אותה רוח, אותה הטבעה טבעית רוחנית, אותה רוח השם אשר על האומה, כמו שדיברנו בזמנו, אשר קדשנו במצותה וציוונו, שהיא ששולחת את קוויה בצבעים טבעיים בכל האורחות של ההרגשה הבריאה, ומזרחת היא זריחתה העליונה על פי אותה המידה של רוח הקדושה העליונה, הממלאת חיים ונועם עליון את לבב קדושי הרעיון ועמוקי המחשבה הישראלית, שמזהים את אותו תוכן, את אותה קדושה הפנימית, ממילא מקדשים גם את הביטויים החיצוניים. תראו איזה משפט. המחשבה על דבר ארץ ישראל, תפיסת העולם הזו, שהיא רק ערך חיצוני, כדי העמדת אגודת האומה, כדי להעמיד אותנו כעם, אפילו כשהיא באה כדי לבצר, כדי לבסס, כדי לשמור, כדי להעצים, כדי לבצר על ידה את הרעיון היהדותי בגולה, כלומר גם אם אנחנו נחשוב שארץ ישראל היא סך הכל כדי שנוכל להמשיך להיות דתיים, כי באירופה לא נותנים לנו להיות דתיים וכו', אז אפילו כשהיא באה כדי לבצר על ידה את הרעיון היהדותי בגולה, כלומר ניקח את הרעיון היהדותי בגולה, נקרא לזה באופן מאוד ראשוני תורת הפרט, ונעתיק אותו, ניקח את היהדות של פולין, ניקח את היהדות של מרוקו, ונעתיק אותה לארץ ישראל, וכו'. כדי לשמור את צביונו ולאמץ את האמונה והיראה והחיזוק של המצוות המעשיות בצורה הגונה, וכל זה חשוב ביותר, אבל אם זה יהיה רק זה, אפילו כשהיא באה כדי לבצר את הרעיון היהדותי הזה, אין לה הפרי הראוי לקיום. יצא כאן פרי בוסר, יצא כאן פרי מאוד חלקי. כי זה לא האמת, כי זה רק הביטוי החיצוני. כי היסוד הזה, אם ארץ ישראל היא רק אמצעי כדי לבסס את היהדות הגלותית, כי היסוד הזה הוא ראוע בערך חתן הקודש של ארץ ישראל. זה לא העניין. לכן לא מספיק שגלויות שלמות דתיות, שומרות תורה, יראת שמיים, שומרי אמונים, עולות לארץ ישראל, והייתי אומר ממשיכות את אותה התפיסה הגלותית בלימוד ובקיום בחינוך וכו'. לא, אלא התורה שעלתה לארץ ישראל היא צריכה להשתדרג למדרגת תורת ארץ ישראל. אי אפשר להעתיק את היהדות הגלותית לכאן. דרך אגב, בהקשר הזה, ועוד פעם, באהבה ובאמונה וחס ושלום, ללא שום איזה השלכות מעשיות, אבל גם העולם הליטאי וגם העולם החסידי, שאפילו בשמותיהם הם על שם מקומות בחוץ לארץ, מה זה ליטאים? ליטא, ברוסיה, וחסידויות השונות, גור, ויז'ניץ, ברסלב, וכו', מה זה כל זה? השמות של מקומות בחוץ לארץ. אז ברגע שאנחנו מעתיקים את אותה תפיסה, את אותה שיטה, את אותה מגמה, את... וכו', לארץ ישראל, אז יפה מאוד שזה בארץ ישראל ולא בניו יורק או בפולין או במרוקו, אבל העיקר חסר מן הספר. העיקר חסר מן הספר. לכן אין לה פרי, היא תוציא פירות, אבל היא תוציא פירות מאוד ראשוניים, מאוד בוסריים. אין לה פרי הראוי לקיום, כי היסוד הזה הוא רעוע, קטן, חלקי, לא מחזיק, לא מחזיק מעמד, לא מחזיק את עצמו ולא מחזיק את, את, את המציאות הישראלית. רעוע בערך חתן הקודש של ארץ ישראל. לכן האימוץ האמיתי של, של רעיון היהדות בגולה, אם אנחנו רוצים באמת לבסס את רעיון היהדות בגולה, חייב להופיע על פי הרעיון של היהדות בארץ ישראל. בו יבוא רק מצד עומק שיקועו בארץ ישראל, ונראה בהמשך מה זה, מה זה תורת ארץ ישראל. ומתקוות ארץ ישראל יקבל תמיד את כל תכונותיו העצמיות. ולכן ציפיית ישועה, אומר הרב, מה מעמיד את היהדות הגלותית? לא היהדות בגלות. מה שמעמיד את היהדות בגלות זה הציפייה ליהדות ארץ ישראלית. ציפיית ישועה היא כוח המעמיד, כוח המעמיד זה ביטוי בלכות איסור ויתר. היא כוח המעמיד של היהדות הגלותית, והיהדות של ארץ ישראל היא הישועה עצמה. טוב, יש הרבה מה לדבר, אבל לענייננו, מה אנחנו רוצים בעצם לחדד בדף הזה, בדף הראשון, דף 15, ביחד לסוגת ארץ ישראל? שיש בארץ ישראל שתי בחינות. ואנחנו חייבים להכיר את שתי הבחינות האלה ולייחס את היחס הנכון בין שתי הבחינות האלה. ואם אנחנו נלך רק לצד אחד, בין אם זה הצד הרוחני, בין אם זה הצד החומרי, ולא נבין שבעצם יש כאן כפילות שהפנימי צריך להעיר את החיצוני, אז זה יגרום לכל הקלקולים. לכל הקלקולים, קודם כל בתפיסה, רק לכל הקלקולים בהופעה במציאות. לא פחות מזה. ולכן ארץ ישראל היא דבר יסודי, היא דבר יסודי ביותר. לפנימי, על זה, אנחנו רואים בהמשך, על זה, על זה הכל עומד. ואי אפשר, אי אפשר לפצל את שני הכוחות האלה, זה לא הולך. טוב, מה אנחנו הולכים לעשות, ארץ, כן. כל זה נגיע, נגיע. לאט לאט, בוא נלך מסודר. בסדר? מה אנחנו הולכים להמשיך לעשות? אם תסתכלו רגע בדף 16, נתחיל אותו בעזרת השם מחר. אנחנו הולכים ללמוד קצת מהי, אם אמרנו שבארץ ישראל יש קדושה אלוקית, עצמית, סגולית, מהי הקדושה הזאת? מה המשמעות של הקדושה? יש לנו מקורות כאן לא מעטים, וננסה להגדיר גם את הקדושה הזאת. אם תראו דף 16 הוא קצת ארוך, הרבה מקורות, ככה ננסה גם ברמת הפקיעות אולי גם טיפה לעיין, כמה שניתן. סדר דף 16, אחרי זה דף 17. בקיצור, מהי מדרגת הקדושה של ארץ ישראל? דפים 16, 17, 18. בסדר? אנחנו אם כן נכנסים, בואו רגע רק שנראה את התמונה. מה בעצם עשינו? כמו אותו, מה שעשינו ביחס לעם ישראל, ראינו כנסת ישראל ועם ישראל, ואז נכנסנו להבין, התחלנו ללמוד מה האופי של כנסת ישראל, מה התכונה. אז עכשיו למדנו שיש כנסת ארץ ישראל וארץ ישראל, עכשיו אנחנו הולכים ללמוד מה התכונה של ארץ ישראל. אותו דבר, כמו שעשינו ביחס לעם ישראל, מה התכונה של עם ישראל, אותו דבר מה התכונה של ארץ ישראל. הייתי אומר, אנחנו נכנסים עכשיו לתצלום סיטי של קדושת ארץ ישראל. כמו שנכנסנו אז, לתצלום סיטי של קדושת עם ישראל. כנסת עם ישראל, כנסת ארץ ישראל. מהי התכונה? מה האופי? ממילא אנחנו צריכים לייחס עצמנו לכל זה. בסדר? יישר כוח.